שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
בשבוע שעבר דיברנו על המצווה של זכירת מצרים, מצווה שנוהגת כל יום ויום, ולמדנו אם יש מחלוקת אם המצווה נוהגת גם ביום וגם בלילה. גם למדנו האם היא מצווה נוהגת לדורות, או מצווה שבטלה לעתיד לבוא. כל זה לעניין המצווה שחלה כל השנה, מצוות זכירת מצרים. אבל יש מצווה נוספת בליל פסח של סיפור יציאת מצרים. אמנם יש ראשונים שלא מנו את המצווה הזאת בכלל. במניין המצוות הם לא מנו גם זכירת מצרים וגם סיפור יציאת מצרים. למשל, בספר המצוות של רבנו סעדיה גאון, בספר היראים, הלכות גדולות, כולם לא הזכירו את המצווה של סיפור יציאת מצרים, כמו שלא הזכירו את המצווה של זכירת מצרים. עקרונית, אפשר להציע תשובה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, אבל בשינוי קצת. בעצם, אם אנחנו נפסוק שהמצווה של זכירת מצרים תתבטל לעתיד לבוא, בגלל הפסוק שהגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות מביאה, שאחרי ביאת המשיח לא ייאמר עוד חי השם אשר עלה אתכם מארץ מצרים, אלא נספר רק בניסים ונפלאות שנעשו בזמן ביאת המשיח. אם כן, הרעיון הזה חל גם על הסיפור וגם על הזכירה. לא כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אלא כל המצוות, שתי המצוות האלה תתבטלנו על העתיד לבוא, ממילא לא מזכירים אותם. אבל יש כמובן ללכת בקו שהצבנו בשבוע שעבר, שסיפור יציאת מצרים אכן לא תתבטל. מצווה הזאת לא תתבטל. ואם כן, צריכים להבין למה הראשונים השמיטו את המצווה הזאת גם כן. יש תשובה אחת שמופיע בפירוש הרב פרלאו לספר המצוות של רבנו סעדיה גאון, שהוא מביא מקורות כדלקו, אם באמת יש מצווה חיובית לספר, או שהמצווה היא רק לספר למי ששאל את השאלה הזאת. הרי הניסוח של התורה, למשל, כתוב, היה כי שאלך בנך מחר למום הזאת. אולי הראשונים פירשו שהמצווה לספר איננה מצווה באמת, אלא היא תשובה לשאלת חכם. ואז הוא חושב שאפשר למנות, להכליל את המצווה הזאת במסגרת הכללית של תלמוד תורה. הרי אם הבן ישאל שאלה, אז תמיד צריכים להשיב לו, מפאת החיוב של תלמוד תורה לבנים. אם הוא שואל כעניין, בוודאי שיש עניין להשיב לו. סליחה. לכן, מי ששאל, אז יש מצווה לספר. אבל בלי שאלה, בלי גירוי מסוים, אין חיוב של סיפור יציאת מצרים. אפשרות שנייה להציע היא באמת מרומזת בדברי הרמב"ן. ברמב"ן בספר המצוות, בסוף ספר המצוות, הרמב"ן רשם רשימה של מצוות שהרמב״ם שכח אותם. מעניין הביטוי שהרמב״ם משתמש בו, שהרמב״ם שכח. אני לא מעלה על הדעת שהרמב״ם באמת שכח אותם, אלא הרמב״ם ראה סיבה לא למנות מצוות אלה בתור מניין המצוות. אחד מן המצוות שהרמב״ם הוסיף לרשימה של הרמב״ם, זה מצווה של ברכות התורה. והרמב״ם לא מנה את המצווה הזאת של ברכות התורה, ואין כאן המקום להרחיב ולנסות לבאר את שיטת הרמב״ם. בכל אופן, הרמב״ן המליץ בעד הרמב״ם, אבל דחה את הצעתו. הוא אמר, ייתכן שהרמב״ם לא מנע מצוות ברכות התורה, בגלל שהוא חשב שזה חלק ממצוות תלמוד תורה. הרי תלמוד תורה הרמב״ם כמובן כן רשם במניין המצוות. והיות שצריכים לברך ברכות התורה לפני שלומדים תורה, ואיך שהרב סולובייצ'יק הסביר שברכות התורה זה מתיר את לימוד התורה, זה תנאי מוקדם ללימוד התורה, ממילא הרמב״ן הציע, אולי הרמב״ם השמיט את זה, בגלל שהוא מנע תלמוד תורה, והוא לא ראה סיבה להזכיר גם ברכת התורה, שזה כאין הקדמה ללימוד תורה. אבל הרמב״ן דחה את ההצעה הזאת, והוא אמר שהרי למשל יש שתי מצוות בביקורים, מצווה של הבאת ביקורים, ומצווה של קריאת הפרשה, ושם הרמב״ם כן מנע את המצווה הזאת. אז למרות שיש קשר הדוק בין קריאת הפרשה לבין הבאת ביקורים, עדיין הרמב״ם מנע את זה כשתי מצוות, ואם כן היה צריך למנות את המצווה של ברכות התורה גם כן עם נוסף לברכה למצווה של תלמוד תורה. ועוד הזכיר הרמב״ן שם שיש מצווה של קורבן פסח ויש מצווה של סיפור יציאת מצרים. והרמב״ם הרי מנע גם סיפור יציאת מצרים, וגם מצוות קורבן פסח. למרות שהן קשורות זו בזו. אחרונים, נדמה לי הרב חיים הלר ועוד, הציעו שינוי קל בטקסט שלפנינו, ואמרו שאולי הרמב״ן התכוון לרעיון שהרמב״ם הזכיר מצוות סיפור יציאת מצרים יחד עם אכילת מצה. צריכים להבין האם יש קשר הדוק בין קורבן פסח וסיפור יציאת מצרים, או שהקשר יותר מובן בין סיפור יציאת מצרים לאכילת מצה. ובוודאי שיש קשר חזק מאוד בין המצווה של סיפור יציאת מצרים לבין המצווה של אכילת מצה. הרי הגמרא אומרת, ואנחנו אומרים בהגדה, שהמצווה של סיפור יציאת מצרים קשורה לאכילת מצה. למשל, כתוב בהגדה, בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. המצווה של סיפור יציאת מצרים מתקיים לא רק בזמן שיש מצה ומרור, אבל בעצם נוכחות מצה ומרור בליל פסח. אז המצה קשורה לסיפור יציאת מצרים. מצה נקראת לחם עוני. כמה וכמה פירושים נאמרו על הביטוי לחם עוני. אחד מן הפירושים הוא לחם שעונים עליו דברים הרבה. בזמן שאוכלים מצה, זה לא רק שאוכלים מצה, חייבים לספר ביציאת מצרים. ואם כן, אכילת מצה היא מצווה שקשורה לסיפור יציאת מצרים. מצד אחד, לא מקיימים אכילת מצה בשלמותה, אם לא מזכירים יציאת מצרים. ולא מזכירים יציאת מצרים, לא מקיימים את המצווה של סיפור יציאת מצרים, אלא בזמן שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אז יש קשר הדוק בין השניים. הקשר כל כך חזק שהרמב"ן אומר פירוש מפתיע מאוד במלחמות במסכת ברכות. אנחנו מכירים גם כן מהגדה את המשפט, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. מה זאת אומרת לא יצא ידי חובתו? הפירוש הפשוט שיש מצווה לספר יציאת מצרים, ומצד אחד, אין גבול למצווה הזאת. הרי כל מרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אבל מה המינימום? מה צריכים להגיד כדי לקיים סיפור יציאת מצרים? אז הטקסט הזה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים האלו, בפסח לא יעשה ידי חבטו. המינימום זה להסביר שלושה דברים האלה, ואז מקיימים סיפור יציאת מצרים. אבל לא כך פירש הרמב"ן במלחמות. הרמב"ן אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה פסח לא יצא ידי חובתו, פירושו שלא יצא ידי חובתו כראוי, אבל איננו חייב לאכול מצה עוד פעם. מה זאת אומרת? הוא קיים מצוות אכילת מצה, ומי שלא אמר שלושה דברים אלה לא יצא ידי חובת מה? חובת אכילת מצה? כנראה שהרמב"ן חשב שהדברים הם כל כך אדוקים, שכל מי שלא אמר שלושה דברים אלה פסח לא יצא ידי חובת אכילת מצה. הרי מצה היא מוגדרת כאכילת מצה שיש בה סיפור יציאת מצרים. ומה המינימום לספר ביציאת מצרים כדי לקיים אכילת מצה? ואם כן, אז באמת יש קשר הדוק בין מצוות אכילת מצה לבין סיפור יציאת מצרים. מצוות אכילת מצה כוללת בתוכה חיוב של סיפור יציאת מצרים. ואולי זאת דרך להפרש למה שהראשונים, לא, כמו הבהג ורבנו סעדיה גאון, לא מנו מצוות סיפור יציאת מצרים, משום שהם חשבו שזה חלק מאכילת מצה, כמו שבאמת הרמב"ן הציע בספר המצוות, אבל הרמב"ן בעצמו חלק על כך ומה שצריכים למנות את שתיהם. בכל אופן, למדנו שלפי כמה ראשונים, המצווה של סיפור יציאת מצרים גם כן איננה נחשבת בעניין המצוות, אבל הרמב"ם ודאי מונה את המצווה של סיפור יציאת מצרים, למרות שראינו בשבוע שעבר שהוא לא מנה את מצוות זכירת מצרים. מצוות עשה אומר הרמב״ם בכך בהלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה א', מצוות עשה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בליל 15 בניסן, זה אכן מצווה מדורייתא ומצווה שמנויה במניין המצוות. כאן עלינו להמשיך לנסות לברר מה באמת ההבדל בין המצווה של זכירת מצרים שחלה כל יום ואין המצווה של סיפור יציאת מצרים שחל רק בליל פסח. אמרנו בשבוע שעבר שייתכן לנסח את השאלה בצורה מאוד, מאוד פיקחית, מאוד פיקנטית. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? בכל הלילות אנו חייבים להזכיר יציאת מצרים, ובליל פסח אנחנו חייבים גם כן להזכיר יציאת מצרים. ויש כמה וכמה חילוקים בין המצווה של זכירת מצרים לבין המצווה של סיפור יציאת מצרים. היום נשתדל לעמוד על כמה מהם. הראשון הוא שאלה מעניינת בהלכות זכירת מצרים. בזכירת מצרים יש כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כה ימי חייך, שיש מצווה של זכירת מצרים. אף על פי שראינו שהיא לא מנויה במניין המצוות, אבל גם הרמב"ם חושב שיש מצווה כזאת, אולי היא לא נוהגת לדורות, אולי זה חלק מקריאת שמע, כמו שדיברנו. אבל יש מצווה בסיסית כל יום ויום להזכיר יציאת מצרים. בגמרא, אנחנו יודעים שיש זכירות שונות. בסוף תפילת שחרית, בכמה סידורים, יש רשימה של שש זכירות של דברים שצריכים לזכור. למשל, כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק. או זכור את היום הזה שיצאת ממצרים. כמה זכירות שיש, ויש יהודים שאומרים כשש זכירות אלה כל יום, המגן אברהם באמת דן בזה, למה אנחנו לא עושים את זה, והוא מביא מקורות שכן עושים את זה. אבל איך צריכים לזכור דברים האלה? האם זה מספיק לחשוב עליהם? או צריכים לדבר? צריכים להגיד את זה בפה מלא. בקשר למחיית המלאק, למשל, כתוב, זכור את אשר עשה לך מלאק, ובסוף כתוב, לא תשכח. אז כבר הגמרא דורשת. הרי לא תשכח הדברים אמורים, אז מה זה זכור? זכור הכוונה, כוונה בלב, זכור בפה. אם היה כתוב לא תשכח, הייתי חושב שאני מקיים. הידי זה שאני חושב, אני לא שוכח, אבל האם אני חייב לבטא את זה, אז כתוב זכור. בכל הזכירות יש מקום לשאול האם צריכים לזכור בפה, או מספיק לחשוב. וכמובן יש סוגיה מפורסמת, האם הרור כדיבור דמי, או הרור לאו כדיבור דמי. אפילו אם צריכים להגיד את זה, אם צריכים לדבר, שאלה אם הרור נחשב על פי הלכה כדיבור. מספרים סיפור על אחד שהיה עירוי גדול בילדותו. כמובן אפשר לספר את הסיפור הזה על הרבה אנשים שונים, אבל כך שמעתי ששאלו ילד קטן, איך אנחנו פוסקים? הרור כדיבור דמי, או הרור לאו כדיבור דמי? אומרים שהילד הישיב, שאנחנו פוסקים שלדברים מסוימים פוסקים שהרור כדיבור דמי. אז אביו אמר לו, אם אנחנו פוסקים כהרור כדיבור דמי, זאת אומרת שמחשבה כאילו שאמרתי דברים מפורשים. ובכן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני אשאל אותך על ידי מחשבה. אני חושב על השאלה, ואני רוצה שתגיד לי את התשובה. אז הילד הישיב, כן, עכשיו הרהרתי לך בחזרה את התשובה. כמובן הדברים הם חריפים, נחמדים, אבל מה בא הסיפור הזה לספר לנו? מה יוצא מתוך החידוד הזה? שאפשר לדבר עם הרור כדיבור דמי, אם אני צריך לקיים מצווה בין אדם למקום, ואני צריך לדבר, אז יש מקום להגיד, הרי הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, הקדוש ברוך הוא רואה מה בליבו במחשבתו של בן אדם, ממילא יש מקום להגיד הרור כדיבור דמי או לא. אם המצווה מתקיימת ביני לבין עצמי או ביני לבין קוני, יש מקום לדבר הרור כדיבור דמי. אבל אי אפשר לדבר על עניין תקשורתי שהרור כדיבור דמי. מה היה קורה, למשל, אם הייתי יושב כאן עם המכשיר ומקליט את השיעור הזה, ובמקום להגיד את המילים, הייתי יושב כאן וחושב חצי שעה. אז מי שהיה מעלה על דעתו הרור כדיבור דמי, אתם תפתחו את הקלטת ותשמעו ריק, לא תשמעו כלום. אז בוודאי שהרור כדיבור דמי אינו נאמר על עניין שצריכים להעביר מסרים מאחד השני, שצריכים להעביר תוכן, שצריכים להעביר איזה ידע, צריכים להעביר מילים מאחד לשני. אז הרור ודאי לאו כדיבור דמי. בזכירת מצוות זכירת מצרים אפשר תיאורטית לעלות על הדעת שהרור כדיבור דמי, מה שאין כן בסיפור יציאת מצרים. הרי המצווה של סיפור יציאת מצרים בעצם היא מצווה של להגיד לאחרים, וסיפרת והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, והיה כי שלחה בנך מחר לאמור מזאת ואמרת אליו. המצווה היא לספר לאחרים. אם כן, בוודאי שהרהור לאו כדיבור דמי. ולכן יש חילוק אחד הלכתי בין המצווה של זכירת מצרים לבין המצווה של סיפור יציאת מצרים. זכירת מצרים אולי יוצאים על ידי הרהור, אבל סיפור יציאת מצרים בוודאי לא יוצאים על ידי הרהור. הבדל שני בין שתי המצוות הוא בהגדרת התוכן של המצווה. יש מצוות שאני יכול לקיים אותן פעם אחר פעם אחר פעם. ויש מצווה שאני לא יכול לקיים יותר מפעם אחת, בזמן שאני מקיים אותה, אני קורא לזה בסלנג, זבנג וגמרנו. אני קיימתי את המצווה ואין מה לעשות יותר. למשל, מי שמניח תפילין בבוקר בתפילת שחרית, ורוצה להניח תפילין אחרי הצהריים בתפילת מנחה, בוודאי שיש קיום המצווה כל רגע ורגע שבן אדם מניח תפילין. בזמן שהוא הניח תפילין בבוקר הוא קיים מצווה, אם הוא יניח יותר מאוחר הוא גם יקיים מצווה. מעיקר הדין, יש מקום ללכת עם תפילין כל היום, אז בוודאי שיש קיום המצווה כל רגע ורגע. אבל למשל, ניקח את את המצווה של כל מצווה שאני חושב עליה, יש מקום באמת לברר, אבל נניח קריאת שמע. בן אדם מקיים מצוות קריאת שמע. התורה אומרת לקרוא קריאת שמע פעם אחת. אם בן אדם קרא פעמיים, אז ודאי שזה לא יותר גרוע מאחד שקורא בתורה, אבל הוא לא מקיים מצוות קריאת שמע עוד פעם. המצווה של קריאת שמע התקיימה פעם אחת, לא שייך לי להגיד קריאת שמע עוד פעם. שייך, כמובן, בתור תלמוד תורה, בתור קריאת פרשה של התורה, אבל לא בתור מצוות של קריאת שמע. יש הרבה מצוות שבאמת צריכים לברר אם המצווה מתקיימת רק פעם אחת ואחר כך לא מקיימים מצווה, או שזה מצווה שכל פעם שעושים אותה, מקיימים אותה. למשל, במצה. חשבתי על הדוגמה הזאת, אבל מי שאוכל כזית מצה בליל פסח יצא ידי חובתו. מי שאוכל עוד פעם מצה, עוד כזית מצה, עוד כזית מצה, האם הוא מקיים מצווה? יש בזה דיונים שונים, אם באמת מקיימים מצווה באכילת מצה יותר ממה שצריכים מהמינימום של הכזית. או גם בלולב. בנטילת לולב, שנוטלים לולב מברכים, מקיימים את המצווה. אולי גם בעננויים של הלל מקיימים מצווה. אולי גם בהליכה כל היום עם לולב אתה מקיים מצווה. כמו שאנחנו מכירים מיקירי ירושלים, שהיו הולכים כל היום עם לולב, קשה להניח שהם חשבו שלא מקיימים שום דבר. זה רק מראה חיבוב מצווה בזמן שלא מקיימים. לכן יש הרבה מצוות שצריכים באמת לנתח אותם, להבין אם באמת מקיימים מצווה פעם אחת, או שמקיימים אותם כל הזמן. אבל לכאורה, בזה יש הבדל גדול בין שתי המצוות שאנחנו מדברים עליהם היום. מצוות זכירת מצרים היא מצווה לזכור פעמיים ביום, גם בבוקר וגם בערב. סביר להניח שאם אני קיימתי את המצווה של זכירת מצרים פעם אחת ביום, קיימתי את המצווה. ואם אני אחשוב פעם שנייה, קשה לעלות על הדעת שאתה מקיים מצווה שנייה, אם כי יש מקום לבן אדם להתווכח. בסיפור יציאת מצרים, ברור שמקיימים את המצווה לא רק במשפט מסוים, לא רק במינימום, אלא במה שאתה מספר, סיפור ארוך, אתה מקיים את המצווה. הרי אנחנו אומרים את זה בפה מלא. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. בניגוד למצוות אחרות, שאם אתה תרבה, אינני יודע אם תקיים שום דבר, אבל בסיפור יציאת מצרים, אם תרבה, בוודאי שאתה תקיים סיפור. זה כמו שאנחנו זוכרים מילדותנו, מספרים סיפורים לילדים, אז סיפור ארוך הוא יותר טוב מאשר סיפור קצר. אנשים שאוהבים סיפורים, אוהבים סיפורים ארוכים. המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. הרב הוטנר, בספרו פחד יצחק, שהזכרנו גם כן בשבוע שעבר, אמר דבר ממש מחודד מאוד בקשר למשפט הזה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וחשבנו, בקריאה הראשונה, שהכוונה היא, אם הוא מרבה זה משובח, בכל המצוות, אינני יודע אם זה משובח או לא, אבל בוודאי שמותר להעריך מה שאתה רוצה בכל המצוות, אבל אינני יודע אם באמת זה משובח או לא, אם תקיים עוד מצווה. אמר רב הוטנר, שדווקא במצווה הזאת של סיפור יציאת מצרים, היה מקום להגיד שאסור להעריך. והוא הביא את הגמרא המפורסמת, של מספר על אותו תלמיד, שבא להתפלל שחרית, להתפלל 18, ואמר מילים כמו הכל הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון, גדול החסד ורב התושייה, וכל מיני דברים נוספים שהוא הזכיר. כשהוא המשיך בברכה השנייה, שאלו אותו, האם סיימת לכל השפחים דקדוש ברוך הוא? הוא אמר בהחלט שלא. הלאילו פינו מלא שירה קיים, לשננו רינה וכו' וכו', איננו מספיקים. אז אמרו לו, אז אם כן, איך היית יכול להתחיל לספר בשפחים של מקום, אם אתה לא יכול לגמור? משל, למה הדבר דומה? למלך, שבן אדם מתפעל מאושרו, ואומר לו, נדבר קצת בלשון שלנו, שיש בן אדם שעשיר מאוד, ואני אומר לו, תשמע, אתה כל כך עשיר, אני רואה שאתה נוהג בפורד אסקורט. אני רואה שיש לך אוטו מכובד, פורד אסקורט. הוא מסתכל עליי, מה? אתה משבח אותי שיש לי פורד אסקורט? ומה עם הפורש? ומה עם הבנטלי? ומה עם כל הרכבים, כל הצי של הרכבים שיש לי? זה אתה לא מספר? אז בעצם, כשהוא ניסה לתאר את אושרו של אותו בן אדם, בזמן שהוא אמר שיש לו פורד אסקורט, אז הוא מיית בדמותו. הוא זלזל באושרו. אם אתה יכול ויודע טוב באמת לספר בשבחו, בסדר. אבל אם אתה לא מספיק לספר בשבחו, אל תתחיל. יותר טוב לשתוק. לך דומיה תהילה. אז אותו הבחור שהתחיל להגיד את המשפטים המפוצצים על הקדוש ברוך הוא, עדיף לו לשתוק, עדיף לו רק להגיד לפי הדיסוח שחכמים קבעו שמותר לו להגיד. אם כן, הרב אודנר שאל, אז באמת, בסיפור יציאת מצרים שאנחנו מנסים לספר יותר ויותר, איך זה באמת מותר? הרי בסופו של דבר לא נספיק באמת לסיים את הסיפור כמו שצריך. ואם כן, במקום לקיים מצווה, הרי אנחנו עלולים לזלזל בכבודו של המלך. אומר רב אודנר שכל המשל הזה שכתוב בגמרא, שלא לספר בשבחו של מקום, אלא אם כן אתה יודע, לסיים, זה נכון כשהמלך לא ביקש שתספר באושרו. אבל אם המלך ביקש את זה, אז אתה חייב לעשות את המקסימום שאתה יכול. ואם בסופו של דבר אתה לא מצליח, ויבוא המלך ויבוא בטענות, אם אתה לא מצליח, אז למה התחלת? התשובה היא, אני התחלתי בגלל שכבודו אמר לי להתחיל. אני חייב למלא את בקשתך, אבל אני בשר ודם. אני לא מסוגל לי יותר. אני השתדלתי כמיטב יכולתי. אומר הרב אודנר, זה הפשט העמוק במשפט הזה. כתוב בהגדה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים מהתורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לספר, ולכן אני חייב לספר כפי יכולתי. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותי, זה היה מגונה להאריך בסיפור יציאת מצרים. רק היינו יכולים להגיד בדיוק טקסט מסוים שמוגדר לנו. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לספר, וממילא מותר לנו לספר, וממילא חובה לנו לספר, חובה עלינו לספר כמה שאנחנו יכולים. וכל זה בניגוד לזכירת מצרים, ששם מקיימים את המצווה רק על ידי זכירה קצרה ביותר. ההבדל האחרון שנזכיר היום, זה שבזמן שמזכירים יציאת מצרים, לא צריכים שום כלי עזר לספר ביציאת מצרים. מזכירים תוך עבודה יומיומית, תוך תפילה, מתי שאתה רוצה. אבל המצווה של סיפור יציאת מצרים, כמו שרמזנו קודם, אינה מתקיימת בשלמותה, אלא אם כן אתה מביא כלי עזר, מעין סימנים למצווה הזאת. הרי למדנו. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצר ומרור מונחים לפניך. לא רק בזמן אכילת מצה, החיוב הזה של סיפור יציאת מצרים, הוא בוודאי חל בליל פסח בזמן שיש החיוב של אכילת מצה. אבל ההגדה אומרת שיש מצר ומרור מונחים לפניך. המצווה היא לספר על הדברים האלה. מצווה לספר אותם כבזמן שמצר ומרור מונחים לפניך. ולכן בכל מיני הגדות יש הוראות. מתי להביא את השולחן, מתי לסלק את השולחן, שצריכים לגלות את המצות, הקערה שנמצאת על השולחן, היין שאומרים עליו את ההגדה שצריכים להגיד את השיר על היין. כל אלה הדברים הם נחוצים כדי לקבל גם סיפור יציאת מצרים בשלמותו. אני מדבר כמובן גם על המצווה של סיפור יציאת מצרים מדאורייתא, וכמובן הדינים של ארבע כוסות זה הדינים דרבנן. אבל בכל אופן, הדין של סיפור יציאת מצרים הוא מדאורייתא, הוא כן להגיד את זה בזמן שיש מצב מונחים לפניך, כשהמצב מונחים לפניך. מדרבנן הוסיפו עוד שיש דברים, למשל ארבע כוסות, וארבע כוסות צריכים להגיד את ההגדה על הכוסות. והמרור, היום יש שאלה גדולה אם המרור זה דאורייתא או דרבנן, אנחנו כנראה פוסקים שמרור בזמן הזה דרבנן. אבל גם כן אנחנו אומרים, בזמן שיש מצב מרור, מונחים לפניך, ואז מקיימים את המצווה של סיפור יציאת מצרים בשלמות. בקיצור, היום ראינו כמה וכמה הבדלים בין המצווה של זכירת מצרים לבין המצווה של סיפור יציאת מצרים. אחד מהם זה בזכירה יוצאים בהרהור, ובסיפור בוודאי שלא יוצאים בהרהור. בזכירה לכאורה מקיימים רק עדי זכירה בלבד וגמרנו, ואילו סיפור כל המעריך לספר הרי זה משובח. וההבדל האחרון, שצריכים להביא מצה ומרור לפניך לקיים את סיפור יציאת מצרים. מה שאין כן, זכירת מצרים שלא צריכים, בוודאי לא צריכים מצה ומרור, הרי המצווה הזאת חלה כל השנה. על הבדלים נוספים נעמוד גם כן בשבוע הבא.